הכל חי אונליין, 93fm.co.il. לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. השבוע אנחנו בבית הכנסת נקרא פרשת בהעלותך. בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. יש על זה הרחבה מאוד גדולה ברבי שמשון רפאל הירש. מה זה יופי עושה את זה? הרחבתי על זה פעם בסוף מסכת מנחות של העין יעקב שיעורים באגדות חז"ל. בסוף עשיתי נספח ארוך בשם שבח מנורת המקדש. שבח זה ראשי תיבות שיעורים באגדות חז"ל. שבח מנורת המקדש. לא ארחיב עכשיו על כל זה כי זה נושא ככה קצת כבד ויפה. בכל אופן, בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. אז אתם שומעים מה שכתוב על זה? ויעס כן אהרון אל מול פני המנורה אלא את נרותיה. אומר רשי, ויעס כן אהרון להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. זה נורא מרגיז. למה שהוא ישנה? לוקחים ילד קטן בן ארבע, נותנים לו מטטה ואומרים לו, אתה רואה על יד ארון הקודש נשפח שם קצת, ילד שפך שם נייר של סוכריות, לא יודע משהו. לך תטטה. ילד בן 4-5, אז הוא הולך, מטטה, מנקה, ושם את המטטה במקום, ואת הפח במקום, ואת הלכלוך במקום, והכל בסדר. ילד בן 4, אומרים לו לטטה, אז הוא לא מטטה. אז לאהרון הכהן, אומרים לו, תדליק נרות, אז אתה חשבת שהוא לא ידליק? שהוא יחבא? שהוא יהפוך? מה זה מלמד שלא שינה? למה שהוא ישנה? רבותיי, כמה וכמה הסברים יש על זה. ההסבר הפשוט הוא לא שינה ביום הראשון. ביום הראשון בטח שהוא לא שינה. אבל אחרי 7, 10, 15, 30 שנה, הוא לא שינה את ההתרגשות ואת ההתלהבות של הפעם הראשונה. וזה כבר קצת יותר רציני. אתם ראיתם פעם איך ילד מניח תפילין יום אחרי הבר מצווה, למחרת הבר מצווה בפעם הראשונה, או אלה שמניחים חודש לפני הבר מצווה, באיזו התרגשות? הוא נוסע אל הרבי, והרבי מלמד אותו להניח תפילין, ומקבל נשיקה, אחר עושה את זה בכותל, אחר עושה את זה אצל סבא שלו, בכל אופן, להניח תפילין בפעם הראשונה, כמעט שהתפילין נופלות לו מהידיים, מרוב התרגשות. נו, ואחרי 3 חודשים, ואחרי 20 שנה, ואחרי 40 שנה, אני כבר ברוך השם מניח תפילין כמעט 50 שנה. מתרגשים אותו דבר? אהרון הכהן? כן. רק אהרון הכהן? אני לא יודע, אני רק יודע שיש הרבה 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 צדיקים שכל פעם מחדש מתלהבים ומתרגשים כשהם עושים מצוות בדיוק כאילו שזה היה בפעם הראשונה. על רב לוי יצחק מברדיצ'וב מספרים שבליל חג סוכות הוא לא יכל לישון כל הלילה. עוד מעט בבוקר ניקח את הלולב. נברך על הלולב. נברך על הלולב, כבר שנה שלמה לא בירכנו, מאז סוכות שנה שעברה. אז הוא היה כל כך מתוח כל הלילה, הוא קפץ מרוב התרגשות. עוד מעט, תסתכל על השעון כל חצי שעה, נו, עוד 3 שעות ותיקין, עוד 2.5 ותיקין, כל מה, וואו, עוד מעט ניקח את הלולב. לא רבותיי, פעם הראשונה בחיים שהוא לקח לולב, הוא כבר היה בן 60-70, הוא כבר לקח לולב 60 שנה. יש אנשים שממשיכים להתלהב כל החיים, למדו מאהרון הכהן לא לשנות את ההתחלות, כל ההתחלות הם תמיד מגיעים ילדים לבית ספר או לחיידר או לישיבה קטנה, אז בתחילת הזמן ספרים יפים, מקורחים, מחברות להגיד פשטים, הכל עטוף, הכל נחמד, אבל יש כאלה שאחרי 3-4 חודשים מתחיל להיות קצת מרופט, קצת מקומט, קצת אוזני חמור, קצת שכחנו פה, קצת שכחנו שם, ויש כאלה שממשיכים. אהרון הכהן היה מאלה שממשיכים. קוראים לזה בשפה שלנו עקביות, להיות עקביים, וכל החיים יוידוחו סלו, סלו זה לעולם, להודות לעולם, איך אני יכול להודות לעולם? אני יכול להודות מקסימום 60-70 שנה, מישהו עקבי, ובמשך 60-70 שנה לא עושה הרבה שינויים, אלא נשאר כל הזמן בליין, בכיוון הזה, נעול על, 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 על מהלך, אז אם הוא חי 70 שנה, או 700 שנה, או 4,000 שנה, זה כבר לא חשוב, זה מה שהוא עושה, זה מה שהוא יעשה כל החיים. אבל יש עוד הסבר מה זה מלמד שלא שינה. ההסבר הזה אומר, אומרים בשם המגיד מדובנה. אומר על זה משל. המשל מספר שפעם המלך יצא ביחד עם הסגן שלו לצייד. ככה פעם היו, וזה היה להם שעשוע כזה, שעשוע של גויים. לקחת חץ וטח, כל כך ליהנות, לראות איך שזה צבי, או אני יודע מה, בוססים בדם, נופלים, גוססים. השם ירחם הזה, זה. על חרב חותיך יהיה. צייד, שעשוע כזה, רוכבים על סוסים, לא יודע, בלי סוסים, עם, עם חץ וקשת, והורגים, הורגים חיות. יש איזה תשובה של הנוידי ביודה, על איזה גביר אחד, יהודי, גם פריץ, שהיה נוהג לעשות את זה, והנוידי ביודה כועס עליו מאוד. מה זה? זה מנהג של גויים. הלכה רבה חותיך יהיה. זה לא שייך ליהודים בכלל. אין לך מה לעשות את זה. זה צער בעלי חיים, זה איסורים דאורייתא. מותר לצוד בשביל לאכול, אבל ככה בשביל שעשוע? שם ירחם. היום יש ארגונים שקוראים להם צער בעלי חיים, אז גם כן, זה רק פה. במדינות הפרימיטיביות עדיין אין דין ואין דיין, הורגים ורוצחים רק בשביל התענוג, רק בשביל השעשוע. בכל אופן, אז המלך יצא עם הסגן שלו לצייד. ובאיזשהו מקום נכנס למלך קוץ בתוך העין. כשהמלך יוצא לצייד, הוא לא יוצא עם כל, כל השמונה בגודים שלו, עם הגלימה, כתיפה, כפלים, כתר. הוא צריך להיות כליל, ספורטיבי, בשביל לרוץ, לברוח, לרדוף. אז הוא הולך עם מכנסי ברמודה, עם נעלי התעמלות, חולצה טריקו, כובע מצחייה נגד השמש, משקפי שמש, בקיצור הולך כאחד הספורטיבים. ונתקע לו קוץ בתוך העין. ואז הסגן שלו, סגן של המלך, קרא לאחד הנערים שראו שם את הצון שלהם בפינה, אומר, בוא הנה, ילד, אתה רואה את האיש הזה? יש לו קוץ בעין, תוציא לו את הקוץ מהעין. ואז הנער ניגש אל האיש הזה, והוציא לו את הקוץ מהעין. תודה רבה, שלום, שלח אותו. ואז המלך שאל את הסגן שלו, יש לי שתי שאלות. קודם כל, למה לא הוצאת בעצמך? למה ביקשת מהילד שיוציא? וחוץ מזה, מה אמרת לילד הזה? אתה רואה את האיש הזה תוציא לו. למה לא אמרת למלך? אמר הסגן למלך, שתי השאלות שלך מתורצות זו בזו. אני, כשאני ידעתי שאני מקרב את הידיים שלי אל העיניים שלך, הידיים שלי היו רועדות. לא הייתי מצליח להתמקד בקוץ ולתפוס אותו. הייתי מזייף. פחדתי שאם אני אגיד לילד, זה המלך, אז גם הידיים שלו ירעדו. מה? ככה להתקרב אל המלך עד העין של המלך? אבל אם אמרתי לילד הזה, האיש הזה, אז הוא ניגש אל האיש הזה. כלומר, ניגשים אחרת למלך ממה שניגשים אל האיש הזה. אז אם אני הייתי מדליק מנורה בחצר של הבית שלי, בסדר, מדליקים. אבל את המנורה של בית המקדש, עם כל הייחודים והכוונות, שזה יאיר לנצח נצחים עד היום, פשי, רבותיי, אהרון הכהן, לא אהרון הכהן, אני, מי שיודע, כוונות לא יודע, לא רק שלא הייתי מצליח להדליק, לא הייתי מצליח לשפוך את השמן, הייתי נופל על המנורה, המנורה נופלת עליי, הכל נשבר, הכל מתקלקל, מנורה, הידיים היו רועדות דלדה נקשן, מכאן עד מחרתיים, מלמד שלא שינה, אהרון הכהן הדליק את המנורה בבית המקדש, בדיוק כמו שמדליקים מנורה בחצר של הבית, מנורה לאור, ככה, שתי ידיים בוטחות, זה נקרא מלמד שלא שינה, איזו עוצמה, איזו שליטה עצמית. אהרון הכהן יודע שעכשיו הוא מדליק את כל המנורות של העולם, ברגע זה, וואו, נעתק את הנשימה, דרמה, שום דבר, אהרון הכהן והסלע לא יזוז ממקומו, עושה בדיוק מה שצריך, כמו שצריך, עם שליטה עצמית אדירה, נהדרת, עצומה. זה אותו אהרון הכהן שדיברנו עליו בשבוע שעבר, על בירקס קויאנים. אהרון הכהן כתוב עליו שהוא היה עושה שלום, נכון? משכין שלום בין איש לרעהו. מה הקשר? כי שלום, אהרון זה שלמות, כהן. ברכת כהנים זה 60. 60 האישה, אתם זוכרים משבוע שעבר, אם לא, אני כבר שכחתי, אבל זה בשבוע שעבר שכחתי להוסיף את הפרט הזה, שברכת כהנים קשור לברכה שהאישה מביאה הביתה דרך המאכלי שבת ודרך היופי של השבת. שכחתי, מה נעשה? שבוע הבא, שנה הבאה, נדבר על זה שוב. בכל אופן, אז אהרון הכהן מלמד שלא שינה. ב� וואו, איזה יופי. יש לנו בברכת, בפרשת בעלותך המון נושאים. קודם כל יש לנו את פסח שני בפרשת בעלותך. פסח שני זה משהו נורא מעניין. מגיעים למישהו ואומרים לו, בואי נע, אתה חייב להקריב קורבן פסח. אני למה דווקא אני? כולם חייבים. טוב, כולם חייבים, אני חייב. אבל אם באים למישהו ולוחשים לו בסוד, בואי נע, אם אתה נכנס מהדלת האחורית לאוטובוס, אז אתה לא צריך לשלם. אם אתה הולך מכאן, אתה פטור. אם אתה כאן, אז אתה לא תעשה מילואים. אם אתה תבוא עם מדים כאלה, אתה... אנשים חופשים להתפטר, לברוח, נכון? וכאן היה סיפור בתורה, שהיו אנשים תמאים לנפש אדם, והם פטורים מפסח שני. מה, פטור? קורבן עולה 200 דולר, צה לירושלים, תאכל, תעשה פטור. מה הם באו אל משה רבנו ואמרו לו, מדוע יגרח חלקנו? אנחנו לא רוצים להיות פטורים. אנחנו פטורים, מת פטור, אני רוצה להיות חייב. במייסים חופשי, כיוון שמת אדם נפטר מן המצוות. אני חי, אני רוצה להתחייב. כל מה שכולם עושים, גם אני רוצה לעשות. איזה יופי, איזה עוצמה. זה פסח שני, גם יש עליו הרבה מה לדבר. רבותיי, בפרשת בעלותך יש עוד נושא נורא מעניין. כתוב על הלוויים, יש סתירה. פעם כתוב שהם באים לעבוד בגיל 25, ופעם כתוב שהם באים לעבוד בגיל 30. מה זה? אז מתי מגייסים אותם לעבודה? אומרים חז"ל שהם מתגייסים באמת בגיל 25, אבל 5 שנים הם לומדים את העבודה. ואם תוך 5 שנים הוא לא ראה ברכה בעמלו, אז הוא יוצא מהעבודה והולך לחפש לו תעסוקה אחרת מחוץ לבית המקדש. כך כתוב. 5 שנים הוא ושירת עם אחיו, הוא מנסה להשתלב במערכות, הצליח, הצליח, לא הצליח, שלום, תודה רבה. ורבותיי, כל בר דעת לא מבין. מה התפקיד של הלוויים, אה? מה שידענו עד היום, שוערים ומשוררים. כל לוי הולך עם צרור מפתחות, המפתח השמן בצבע צהוב, זה פותח את השער הירוק בצד ימין, והמפתח הקטן פותח את הפשפש בשביל זה וזה וזה וזה, ואחר כך מה עוד? משוררים, שוערים, פותחים דלתות, סוגרים, מטטה, מטטה, סמרטוט שפונג'ה. 5 שנים צריך ללמוד את המקצוע הזה? רמותיי, אפילו קשה הבנה טוטלי, באמת, שלא הצליח ללמוד א' ב'. הרבה זמן לימדו אותו לקשור נעליים, זה מורכב מכמה שלבים לקשור את שתיהם, יעשה את זה טוב. אני הולך המון פעמים לבתים של אדמורים, לבתי כנסת, כלומר, לבית כנסת של אדמור. אז לכל אדמור יש בן או נכד, ילד ככה בן 4, בן 5, 6, שהוא מנהל את כל העסק. יש לו מפתחות של ארון הקודש, מפתחות של החדר איפה שהקיגל בשביל אחרי התפילה, ומפתח של פה ומפתח של שמה, מפתח של הבימה, מפתח של הארון של הרבי, מאיפה שמוצאים את הטלית ואת התפילין, ואת הקופסה של הטבק, והוא יודע בדיוק מתי מוצאים את הטלית, מתי את התפילין, מתי את הקופסה של הטבק, ביום שבת, ביום חול, מתי פותחים את ארון קודש, מתי שני ספר תורה, מתי 2, מתי כאן, מתי שמה, צריך לקרוא לזה, כבר כמעט לפני סוף, תפילה לקרוא לזה, שילך לפזר את המפות שמה ולכין, לחתוך את הקיגל. ילד בן 6, בן 5, שולט על כל המערכת. מה קרה? הוא נכנס למערכת, בהתחלה אח שלו הגדול עשה את זה, אח שלו הגדול הלך לישיבה, עכשיו הוא עושה את זה. תוך חצי שנה, איזה חצי שנה? תוך חודשיים. ילד בן 5 תופס תוך חודשיים ועושה את כל המערכת, רבותיי, אין יוצאת ואין צווחה ברחובותינו. אין פרץ ואין יוצאת ואין צווחה ברחובותינו. אשרי עם שככה לא עושים את זה מצוין. אז למה לוי צריך 5 שנים ללמוד את זה? 5 שנים! על הכהנים לא צריך ללמוד כלום, לכהנים יש עבודה לכאורה יותר קשה מלוויים. מה, בטח היה שם חויפן את הקטורת ומליקה, מלא עבודות קשות. כהן בגיל 13 נכנס לבית המקדש, מתחיל לעבוד. הוא לא מבין משהו, ישאל את החבר שלו על ידו, אחר כך את החבר השני, וזה הכל. תוך 15-20 דקות הוא כבר בעבודה. פה ושם עוד טעות קטנה, בגיל 13 ו3 חודשים לא תהיה לו שום טעות. אם יש כמה טעויות, זה רק בשבועיים הראשונים או ב3 ימים הראשונים. זהו. אז כהן, שהעבודה שלו פי 10 יותר קשה משל הלוי, נכנס לעבודה בגיל 13, תוך 2-3 יומים, הוא כבר משולב בפנים. ואל תשכחו שהוא כבר יודע מזה שהוא ילד, שהוא עוד מעט יהיה כהן. אז הוא מסתכל ורואה ומתאמן. כמו שאנחנו היום רואים ילדים קטנים, מתאמנים להניח תפילין. לוקחים רצועה של חבל, לוקחים, לא יודע מה, גרטל, וקושרים על היד, קושרים על הראש, מתאמנים. אני שמעתי פעם שבאנגליה כל הילדים מתאמנים להיות שומרים בארמון המלוכה, להיות משמר כבוד. מנסים לעמוד שעה שלם אדום, אפילו אם יש זבוב על האף לא לזוז. למה כל ילד חושב שאם הוא יצליח טוב במבצע הזה, אז הוא יזכה להיות משומרי הכבוד בארמון המלוכה. מתאמנים, ילדים מתאמנים להכל. אז למה לוויים צריכים 5 שנים להיות בלימודים, בהכנה, בסטאז'? את השאלה הזו שאלתי רבותיי הרבה פעמים, הציקה לי, עד שהקדוש ברוך הוא פקח את עיניי פעם, ופגשתי איזה יהודי צדיק אחד, קוראים לו בן דוד, והוא אמר לי שאני צריך לחפש בפאת השולחן. היה פעם יהודי יקר אחד שקראו לו רבי ישראל משקלוב, תלמיד של הגאון מבילנה. הגיע כאן לארץ ישראל, וחיבר ספר כמו שולחן אורוך, על כל מצוות התלויות בארץ, נקרא פאת השולחן. ובפאת השולחן יש הקדמה. ובהקדמה הוא כותב הרבה הרבה דברים גדולים ונשגבים על רבו הגאון מבילנה. ושם הוא מספר שכשהגאון מבילנה עשה סיום על שיר השירים, הוא היה במצב רוח נורא טוב, ואז הוא פתח ככה קצת, מה זה שיר השירים, מה זה שיר, והוא הרחיב לדבר על עולם המוזיקה. והוא אמר שזה היה עיקר העבודה של הלוויים בבית המקדש. אחר כך כבר אנשים יראו לי איזה כסף משנה ולחם משנה ועוד כל מיני ספרים חשובים ויסודיים שיסבירו מה הייתה העבודה של הלוויים בבית המקדש. רבותיי, אמרתי מקודם בציניות שהלוויים בבית המקדש היו צריכים להחזיק מטאטא ומפתח. לא, 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 לא. הלוויים בבית המקדש היו מיומנים למוזיקה, שירה, למקהלה, ברמות אין אותם היום בעולם. אחד עשה בס, ואחד עשה תנור, ואחד עשה זה, ואחד היה סולן, ואחד עם החצוצרה לפני כולם, ואחד עם השופר אחרי כולם, ואחד עם כאן, ואחד עם כינורות, וכל אחד היה משולב עם השני. רבותיי, היום יש כל מיני הופעות של אומנים, אלפי נגנים, עם איך קוראים לזה, מנצח, עם שרבית מנצחים. כל זה היה בבית המקדש. כל השירים, כל המוזיקה שיש היום בעולם, זה הכל נובלות, שיריים של שירת הלווים בבית המקדש. הלווים היו מגיעים לכאלה רמות של שירה מדויקות, לא רק בפה, גם בכלי. היה כינורות, היו כלים, שמי שהיה נכנס לחצר בית המקדש בזמן העבודה והכהנים מעבודתם לווים בשירם ובזמרם, זה היה שואב את הנשמה. שואב את הנשמה כפשוטו. אנשים הגיעו לבית המקדש, חטפו, מה זה מכה? מכה. חז"ל אומרים ש180,000 חיילים של סנחריב מתו בליל פסח, זה כתוב בתנך, ש180,000 חיילים של סנחריב מתו בליל פסח. אז חז"ל אומרים שהם מתו, הקדוש ברוך הוא נתן לאוזן שלהם לשמוע קצת מהשירה של המלאכים. אוזן פתח להם, הגמרא מסכת סנהדרין פרק חלק. נפתחה להם האוזן לשמוע את השירה של המלאכים, וזה שאב אותם. שאב אותם כאילו מיטת נשיקה, אבל מיטת נשיקה של גויים רשעים שבאו להחריב את בית המקדש ולהרוג את היהודים כאן, זה מיטת נשיכה, לא נשיקה. אבל הם נשאבו. זה מה שהיה בבית המקדש בצד החיובי. מי שבא לבית המקדש, לא חשוב אם הוא בא כחוטא כדי להקריב קורבן, או בא קורבן תודה, להגיד תודה. האווירה שם הייתה מחשמלת. מי שנתן את עיקר החשמול, גם הוא הריח של הקורבנות והאווירה הרצינית של הכהנים, אבל מי שהיה בעיקר מופקד על זה, זה היה הלוויים, שירם וזמרם. איזו שירה, זו שירה מאומנת. כאן, עכשיו אנחנו מתחילים להבין למה צריך 5 שנים להתאמן. כי זה לא שכל אחד בא, לוקח מיקרופון, אני לפעמים מגיע לחתונות, לשמחות, אז אומרים שלכלה יש אח שיודע לשיר, לוקחים שם איזה ילד בן 11 או בן 9, נותנים לו מיקרופון, והוא שר די נחמד, לא רב, אולי אפילו יפה מאוד. נכון, זה אנשים עם כישרון לשיר, יש הרבה אנשים עם כישרון לשיר. שם זה לא היה כישרון לשיר, לא היו זמרים ולא היו סולנים, אולי כן היו סולנים. היה מקהלה. מקהלה לפעמים מ-4,000 או מ-7,000 או מ-17,000 לוויים, לא יודע כמה, לפי המצב, לפי חג, יום חול. כל אחד ואחד מכל הנגנים היה לו את הנקודה המיוחדת שלו, איפה הוא נכנס לרקע, לתמונה, מה אני אגיד לכם פה? אני לא אתן לכם עכשיו קורס במה שאני בעצמי לא יודע, אבל זו הייתה עיקר העבודה שלהם. אז מי שהיה, לא היה מוכשר למוזיקה בכלל, כמוני למשל, לא נכנס לזה, לא, זה לא, זה לא הקטע שלו. אבל מי שחושב שהוא מסוגל לזה, מוכן ללכת לחמש שנים לקונסרבטוריון, ללמוד, לקבל תעודה, דיפלומה, על איזה כלי, כמו נגיד פסנתר או משהו כזה, בבקשה. עכשיו, אחרי שאתה כבר בדיפלומה ואתה יודע, אתה כבר בן 20, למדת כבר 5 שנים, עכשיו תלך לבית המקדש, עכשיו תתחיל להתאמן. אם התאמנת 5 שנים והשתלבת בתוך האנדוליסי הזה, בבקשה, ואם לא, לך תחפש לך מקצוע במקום אחר. זה היה רמות, רמות, רמות להשתגע, למות, להישאב מתוך העוצמה הזאת. ורבותיי, שירה באמת שואבת. יש סיפור על הרבה ממוז'יץ. אני אספר אותו אחרי שתקבלו בעצמכם איזו שירה שואבת אחת קטנה בהפסקה. נשמע רגע אחת קטן איזו מוזיקה קלה ואנחנו נחזור.
Malach he malach hayashuloy malach hayashul ais malach hayel yoy yi gemer velech malach hayamluchim hakudosh buruchi shuloy malach he malach hayashuloy malach hayashul ais malach hayel yoy Hakudosh Burechi Shuloy Alaychem Malachai Ashuloy Malachai Ashuray Malachai Elyoy Lalalai lai lalala Lalalai lai lalala Lalalai lai lalala Ay lai lalala Shuloy malach hayashuloy malach hayashuloy malach hayel yoy yihi yimel veilech malach hay hamlochim hakudosh buruchi
Malachai Ashuloy, 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 Malachai
ברכי ברכי הנה ישוב אלוהי מלאך העליון יהי מלך ומלך מלכה ימלוכים הקודש בבוניכים צייסכם לשוב אלוהי מלאך הישוב אלוהי מלאך הישוב אלוהי מלאך העליון יהי מלך מלכי המלוכים נדנאי לילה הקודש בורכי לה 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 לה
איתכם לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גבהרד.
שמעתי סיפור, אני לא ראיתי אותו כתוב, אולי כן ראיתי ואני לא זוכר, על הרבי ממוז'יץ הראשון או השני, שבעת זקנה הוא היה חולה והוא היה צריך לעבור ניתוח. והיום הניתוחים הם מסוכנים. פעם הם היו יותר מסוכנים, פעם היו עוד יותר מסוכנים מהיום בגלל ההרדמה. גם היום ההרדמה היא מסוכנת, אבל היום שמעתי ששיטות ההרדמה הן אחרות. היום מרדימים כל פעם טיפה לרגע, טיפה לרגע, טיפה לרגע, מפסיקים את ההרדמה, מתעוררים. פעם היו נותנים חומרים אחרים, חומרים להריח, לא יודע מה, נרקוזה, לא יודע, שכחתי את החומרים האלה. והרבה פעמים קרה שהניתוח הצליח, אבל הרופאים לא הצליחו להאיר את הנרדם, והוא נשאר ישן שינת עולמים. הרדמה הייתה מסוכנת פעם הרבה יותר משהיום. אני זוכר שהסטייפלר, זיכרונו לברכה, היה מאוד מאוד מתנגד לניתוחים. כל מי שצריך ניתוח, אם זה לא פיקוח נפש, אמיתי, אמיתי, מהיר וזהו, אל תעשה. הסיבה הפשוטה, אתה הולך כאן לניתוח, לירדימו אותך, והניתוח אולי יצליח, אבל הלוואי שיצליחו להעיר. היום המצב יותר טוב, ברוך השם. בכל אופן, לפני 70-80 שנה, כשהרבי ממוז'יץ הוא שמה, היה זקן, הניתוחים היו עוד יותר קשים. בגלל ההרדמות שלא היו כך משוכללות כמו היום. הם רופא מרדים, זה מקצוע. אז היה צריך לעבור ניתוח, היה לו איזה משהו בעייתי, אבל רופאים אמרו שבגיל כזה הוא היה זקן, כבר זקן מופלג. בגיל כזה, הם פוחדים לנתח. אז שיסבול מהבעיה שלו, שיחיה כמה חיים שיכול לחיות עם הבעיה הזו. את הבעיה הזו, אם הוא היה צעיר יותר, ב-15 או 20 שנה, היינו יכולים לפתור אותה, עם ניתוח קטן לסלק, לא יודע מה היה לו, אבל ניתוח אנחנו לא עושים, כי אי אפשר להרדים אותו. אז הוא אמר לרופא, אין בעיה, אל תרדימו אותי, תנו לי לשכב במיטה, אני אכנס לאוי לא משירו, לעולם השירה, אני אשיר, אני אשיר, והגבאי על ידי כבר מכיר אותי, הוא ייתן לכם סימן מתי אני כבר שאוב לגמרי למעלה, במקום לא פה, ותחתכו. הרופאים חשבו שהרבי הוזה, מה? אתה תשיר ואנחנו נחתוך וזה יעבוד? בבטן, תח, הוציא כפלים. אבל הבנים שלו והגבאים וכל הצוות אמרו לרופאים, הבן אדם הזה הוא בן אדם אחראי, הוא יודע מה שהוא מדבר, תסמכו עליו, זה לא מקשקש. הרופאים בקושי, בקושי, בקושי לא הסכימו, אז הם אמרו, אתם יודעים מה, אנחנו מוכנים לעשות ניסיון. אנחנו נשכיב אותך בחדר הניתוח, נכין את הכל, ואתה תתחיל, תעשה מה שאתה רוצה. כשאנחנו נעשה סימן, אתה תעשה סימן שאפשר להתחיל, אנחנו נעשה, נחתוך טיפה. אם תתעורר, בסדר, חיתוך קטן לא נורא. אם זה ימשיך, נחתוך עוד, נחתוך לאט לאט, עד שנראה שאתה באמת, זה נורא כואב לך ואתה לא יכול יותר, אז נפסיק. ככה עשו, הכינו את חדר הניתוח, הכינו את הכל, והרבי שוכב על חדר, בחדר הניתוחים על המיטה, בלי הרדמה. והוא נכנס שם לאיזשהו שיר, ונשאב אליו, ושר אותו לעצמו. יותר, יותר, באיזשהו שלב, עושה לו הגבאי סימן לרופא, תחתוך. ורבותיי חתכו את הבטן, הוציאו, קרעו, הוציאו, ניקו, סידרו, תפרו בחזרה, והרבי המשיך לשיר, לא קרה כלום, הוא לא הרגיש. הניתוח עבר בשלום, בלי הרדמה. אבל זה לא נכון שזה בלי הרדמה, זה עם הרדמה, זה הרדמה חזקה. וכשהקדוש ברוך הוא הפיל תרדמה על אדם הראשון, אתם חושבים שהוא השתמש בנרקוזה? הוא השתמש באיזה חומרי הרדמה, דחף לו לתוך הווריד משהו כימי שידפוק לו את המוח לכל החיים? מה פתאום? מה פתאום? ישקני מנשיקות פיו, כי טובים דודיך מיין. יין מרדים? יין מושך, יין זורק אותך למחוזות אחרים, ישקני מנשיקות פיוקי טובים דודיך מיין. אז מוזיקה זה אחד מהם, אתם חושבים שמוזיקה זה היחיד? יש אנשים שעושים את זה בתורה, פשוט מאוד נכנסים לסוגיה מרתקת, הם שוכחים איפה הם נמצאים. סיפרו על אני חושב על רב ברוך בר, סיפרו, הוא היה באירופה בחורף, היה קר, מה קר רבותיי, לא יאומן בכלל. כשהיה אחוז שרפים באיזה סוגיה, הוא היה יוצא החוצה מהבית עם חולצה דקה, ומסתובב בשלג, מקום ש-20 תחת האפס, ונוזלים לו מהמצח, נוזלים לו עגלי זיעה. הוא זולג זיעה מהמצח. לא יודע איפה הוא נמצא, הוא שוכח איפה הוא נמצא. כתוב בהלכה, שלא ללמוד סוגיות עמוקות, נגיד לפני בדיקת חמץ. למה? כי זה נמשכים. כשנכנסים טוב לסוגיה, וזה באמת מרתק, וזה באמת מעניין, שוכחים, זה שואב. יש הרבה דברים שכשבאמת, יש אנשים שמתחברים שואב, בקיצור, זה נורא בקצר צרה, אז זהו, פה אנחנו נמצאים. עכשיו יש עוד משהו נורא מעניין בחג, סליחה בחג, אני עוד אוחז בחג, היה לנו בשבוע, לפני שבועים היה לנו את החג, אז אנחנו עדיין בחג. יש לנו בפרשת בעלותך עוד משהו נורא מעניין, יש משהו שאין אותו באף מקום אחר בתורה, יש בחומש, בספר תהילים יש כן, אבל שם זה משהו אחר, יש נון הפוכה. יש לנו נון הפוכה באמצע התורה. מה זה הנון הפוכה הזאת? היא... ואי, יש פרשה שקוראים לה ואי בנסוע אהרון ואמר משה קום השם ויפוצו אויביך וינוסו מסניך מפניך. יש נון הפוכה לפני ונון אחורה, נון הפוכה אחרי. הנון הפוכה כאן משרתת כמו סוגריים, סוגריים לפני וסוגריים אחרי, כאילו להגיד לך יש פה פרשה בפני עצמה שלא כאן מקומה. אנחנו נראה בעזרת השם בסוף חומש במדבר יש את כל המסעות, אז גם שם ויהי בנסוע אהרון מתאים למסעות, חלק מהמסעות, ויסעו מפה ויסעו לשם ויחנו ויחנו ויסעו. אבל לקח הקדוש ברוך הוא את הפרשה הזאת ויהי בנסוע אהרון ויאמר משה קום השם, לקח אותה משם ודחף אותה כאן, לא במקום הטבעי, אלא איפה? בין שני דברים לא טובים, לא מתאימים. הייתה פרשה אחת לפני כן, ויסעו מהר השם דרך שלושת ימים, הר השם זה נקרא מהר סיני, וענן השם עליהם יומם בנוסעם מן המחנה, ויש עוד פרשה אחר כך, ויהי העם כי מתעוננים רע באוזני השם, וישמע השם ויבחר פה, ותפער בם אש השם, ותאכל בקצה המחנה. על מה הם מתעוננו? הם התלוננו על זה שאין להם מספיק אוכל, וקיצור, סתם, לא הייתה תלונה אמיתית. אז בין זה שהם עזבו את הר השם, לבין זה שהם התלוננו, יש קשר די ברור. כל זמן שישבת בבית המקדש, בהר סיני, בבית המדרש, היית בחור ישיבה, למדת תורה, למדת מוסר, הכל היה בסדר, נהנית, קיבלת בישיבה שתי פרוסות לחם יבש עם קצת זיתים, היה טוב. פתאום עזבת את בית המדרש, פתאום גילית את העולם הגדול, לקחו אותך למסעדות, לקחו אותך לא יודע מה, נתנו לך כל מיני קשקושים, שטויות, סעודות גורמי, פתח לך את העיניים, עכשיו כבר אתה מתחיל להתעונן, פתאום האישה מכינה רק על הבוקר, אין זמן, זה לא מתאים לך, זה לא פה, זה לא שמה. בקיצור, יש כאן איזושהי ירידה די שקופה. היית בהר השם, הכל היה בסדר, בית המקדש, כתוב בשם הרבה מאוד מפרשים, כתוב שהמרגלים, זה אנחנו נקרא בשבוע הבא, פרשת שלח, המרגלים הוציאו את דיבת הארץ רעה, הם היו צדיקים, כתוב מפורש, כולם אנשים, כולם אנשים, אומר רש"י, באותה שעה כשרים היו, כשמשה רבנו בחר נשיאים, זה היה נשיאים, אנשים תלמידי חכמים, יראי שמיים. אז מה קרה לאנשים כאלה גדולים שהם דיברו רע על ארץ ישראל? הסיבה פשוטה, הם רצו להיות במדבר, בגלל שבמדבר יש מן, יש סלב, יש ענני כבוד, יש בערה של מרים, ומעל כולם יש את משה רבנו, יש את המשכן, יש ניסים קבועים, יש עננים מלמעלה כל הזמן. אם ניכנס לארץ ישראל, איש תחת גפנו, איש תחת עינתו, נצטרך קצת יותר מדי להיפרד מבית המדרש, לא כל כך התחשק להם. זו הייתה הסיבה שהם דיברו רעה על ארץ ישראל, מתוך רצון להישאר בבית מלון 50 מיליון כוכבים של מדבר סיני. זה היה בהר סיני גם כן, כשהם היו בהר סיני היה ואיחן שם ישראל כנגד ההר, כאיש אחד, בלב אחד. אחדס, אחדס, אתם יודעים מה זה אחדות? בואו אני אגיד לכם מה זה אחדות. כשנמרוד הרשע היה מלך על העולם, אז הוא תכנן לעשות איזשהו אתר אינטרנט ענק, שכל הידע של כולם יבואו אליו, שהוא ישלוט על הכל. כך כתוב, הוא הולך לבנות את מגדל בבל. נכון, זה אתר המונים, שכולם יהיו קשורים אליו. אברהם אבינו לא כך רצה, לא חשוב, לא הסכים. אברהם אבינו לא היה לו את הצעצוע הזה ביד. אבל הוא הלך לבנות משהו גדול לכולם. מה אומר הקדוש ברוך הוא? והנה הארץ כולם שפה אחת ודברים אחדים. כל מה שהם רוצים הם יצליחו לעשות. אני חייב ללכת לבלבל אותם, לערבב אותם. אחדות היא נורא חזקה. כשזה אחדות של רשעים, אז החוזק הזה יוצא להם לרעה. אנחנו ראינו מה קרה כשגרמניה התאחדה עם איטליה, ציר הרשע, הלכו להחריב את כל העולם. אחדות זה משהו עוצמתי. אחדות לרשעים רע להם ורע לעולם. אחדות לצדיקים טוב להם וטוב לעולם. כשעם ישראל היה באחדות, יורד השם על הר סיני. אחדות זה משהו נהדר, משהו נפלא. אז הם היו באחדות, כולם ממש נהדר ונפלא. הענן התרומם מהר סיני, היה ביקורת, יצאו מדי מהר, תינוק הבורח מבית הספר, תכלס מעמד הר סיני הפך להיות היסטוריה, זה היה פעם. עכשיו כבר, מה עכשיו? משהו חדש, וואטסאפ, מה עכשיו? משהו חדש. אז המשהו חדש שמצאו, היה והיו מתלוננים רע באוזני השם. מתלוננים, מתלוננים, מתלוננים. פשאו, נו, אז יש כאן איזשהו קשר שקוף. עזבת את בית המקדש, את הר סיני, ומפה נהיה לך תלונות. כדי לחתוך את הקשר הזה, הקדוש ברוך הוא הכניס פרשה בין שתי הפרשיות האלה. אני לא מבין, מה הרעיון? אם הקשר הזה הוא קשור, אז למה אתה רוצה לחתוך? העם יעזבו את הר סיני, ואחר כך הם התלוננו, נו, אז זה מה שהיה. לא, לא, העם התלוננו, זה פה. עזבו את הר סיני, זה שם. ובאמצע יש, והיא בסוערות, ואמר משה, קומה השם, ויפוצו אויביך, וינוסו מזניך מפניך, כי מציון תצא תורה, דבר השם ירושלים. זה ההמשך שאני הוספתי בעל פה. למה אתה רוצה לחתוך שתי פרשיות מחוברות? התשובה היא, כי הן לא מחוברות, אסור לחבר ביניהם. יש פסוק שאומר, סמוכים לעד לעולם עשויים באמת וישר. אני חוזר, סמוכים לעד לעולם עשויים באמת וישר. מהפסוק הזה אומרים חז"ל, סמוך עם מן התויר מן העין. אם יש שתי פרשיות סמוכות אחת אל השנייה, הם מקרינות מזו על זו. זה לא סתם במקרה זה נגמר, זה התחיל בגלל שככה סידר הגרפיקאי בעיתון את המשבצות. לא, בתורה זה לא ככה, חס ושלום. בעיתון אתה שואל מה ההבדל בין מה הקשר בין הכותרת שכתוב שם משהו על ראש הממשלה שלנו לבין הכותרת משנה שכתוב משהו על ראש הממשלה של אמריקה. אין קשר. אז למה הם כתובים אחד לשני? כי המאמר הזה נגמר, והמאמר הזה התחיל בתורה להבדיל אלף, אלפי, אלפים, מיליונים, מיליארדים, טריליונים, טריליארדים של רבבות, של רבבות, של הבדלות. זה לא ככה. אם יש שתי פרשיות שאחת ליד השנייה, זה הופך להיות פרשה אחת עם עוצמה כפולה. כשאנחנו קוראים בתורה משהו, זה לא סיפור היסטוריה. מתחברים אל מה שכתוב. מה שכתוב מקרין עלינו, נותן לנו מהכוח שלו. הגמרא מסל רבי. רבנו הקדוש, כל פעם לפני שהוא היה הולך לדבר שתדלנות אצל ממשלת רומי, ולפני כן היה קורא עוד פעם את פרשת וישלח. שם היה שיעקב הלך לדבר עם עשיו. אז הוא קרא עוד פעם את פרשת וישלח, וזה כאן נורא תמוה. אני לא מבין, אתה קראת, אתה יודע מה מדובר שם. כל פעם ששואלים אותי כמה זה 4 כפול 4, אני הולך להסתכל בלוח הכפל. למה? אתה כבר יודע. נכון, אני כבר יודע. אני לא מבקש עכשיו לראות מה יעקב עשה. אני יודע, איזה 200 ותיישים 10, אני יודע 20, אני יודע הכל. אני רוצה לקרוא את הפרשה כדי לקבל השראה. הפרשה מדברת אליי, לחיות את הפרשה. אני נכנס לתוך האווירה של הפרשייה. ככל שהפרשה יותר ארוכה, יותר עוצמתית, יותר דרמטית, היא מקרינה יותר מהכוח שלה. אם, כאן יש משהו חזק, אם הפרשה הראשונה שבני ישראל עזבו את הר סיני הייתה מחוברת לפרשה השנייה שבאי העם כמתעוננים, זה היה הופך להיות לפרשה עוצמתית רעה, שלילית. כל מי שחש ושלום פעם אחת יעזב את בית הכנסת, את בית המדרש, טרח, יקבל מכה. כל מי שפעם אחת יקרא את הפרשה הזו, יקבל מכה. אז במקום לעשות ממנה משהו עוצמתי, סמוכים, סמוך, בוא נחתוך אותה, נעשה אחת פרשה קטנה פה. כשאני ייפול עליי פעם אחת על הרגל אפרסק, בסדר. ייפול על הרגל השנייה מישמיש, בסדר. אבל אם ייפול פטיש, אוי ואבוי. אז אם יש לנו כאן פרשה הזאת שאנחנו יכולים לעשות אותה גרעין של מישמיש, ועוד גרעין של מישמיש, לא נעשה ממנה פטיש. זה פטיש רע, זה פטיש שובר, זה פטיש מנפץ, זה פטיש מנטץ. לכן, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אשים לכם פרשה באמצע. פרשה אחת לא בסדר, למה עזבתם את בית השם, את הר סיני? ולא סתם עזבו, אלא כתינויק אבו ירח מבייס הספר. נכון, הענן התרומם, הענן התרומם, אז צריך לזוז, צריך להתקדם. אבל למה עשית עם זה כל כך מהר? הרי בסך הכל אתם יודעים שהקונטרול הוא שלכם. מה היה קורה, רבותיי, תחשבו אתם. הרי אתם תקראו מחר בתורה, אתם תשמעו. ויהי בעלות הענן, ויסו בני ישראל, ובנחות הענן, חונים בני ישראל, על פי השם יסו, על פי השם יחנו. יש הנחיות מפורשות, מתי נוסעים, מתי חונים. מה יקרה אם פתאום פעם אחת הענן מתרומם ומתחיל ללכת, והעם לא זז? לא זז. אנחנו נשארים פה. מה יקרה? הענן ילך, ילך, יעזוב אותם? או שהענן יחזור אליהם? מה אתם אומרים? ניחושים? סבורס? לא ניחושים ולא סבורס. אני אגיד לכם מה יקרה. זה היה פעם. כשמרים, זה גם פרשת השבוע, כשמרים נהייתה מצורעת, אז היא סגרו אותה מחוץ למחנה. אז איך כתוב בתורה הזה? זה המפטיר. למישהו יש בר מצווה השבוע? כן? אז יש לכם את המפטיר הזה כאן. בבקשה, תקשיבו. ותסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים, והעם לא נסע עד יאסף מרים. מה פוש העם לא נסע? הענן התרומם, רוצה להתחיל לזוז. העם מסתכל על מרים מחוץ למחנה, ועל הענן, ועוד פעם על מרים, ועוד פעם על הענן, מסתכלים על הענן ואומרים לו, אנחנו לא זזים מפה. אנחנו לא זזים מפה. לא זזים! מרים כאן, אנחנו לא זזים. הם לא זזו, אז גם הענן לא זז. זאת אומרת, שלכל העם יש כוח, אחדוס. רגע, ומה קרה כשענן זז מהר סיני? למה אז לא שרתם אנחנו? לא, 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 לא זזים מפה. למה אז לא שרתם את זה? כי אז תינוי כבוי ריח מבייס הספר. קיבלתם מכה קטנה, הביאו לכם את פרשת ויהי מנשוא אהרון, אחר כך ויהי הם כמתוננים, קיבלתם עוד מכה, כבר הבנתם. פעם הבאה אתם מבינים שאם מרים מצורת, ואתם יש לכולנו, יש הקורס הטוב, מרים הייתה המיילדת. מרים הייתה זו ששמרה על משה רבנו. אז אומרים למה לענן, אתה לא זז, ואם אתה תזוז, תזוז לבד. את זה הם למדו בגלל שהקדוש ברוך הוא הפריד בין הפרשיות. ויהי בנשוא אהרון מספר לנו שלפני כן זה היה משהו לא טוב. מה היה משהו לא טוב? הענן התרומם ונסעתם. אז מה אתה רוצה, שהענן התרומם ושלא ניסה? כן, שהענן התרומם ולא ניסה. מה קרה? ילדים בבית הספר לומדים חומש, לומדים משניות, לומדים גמרא, בעשר פתאום יש צלצול. אז מה קורה? כולם סוגרים את הגמרא וטסים החוצה. חייבים? ואולי זה בעצם בדיוק באמצע משהו נורא מעניין שהמורה אמר. נכון? המורה אמר משהו מעניין, מרתק. אז רגע, יש פעמון, יש הפסקה, אבל אני באמצע. שור שנגח את הפרה, אז של מי הייתה הפרה? אז כן חייב, לא חייב. מים אחרונים חובה, כמה מים? למה זה חובה? מה ההגדרה? אני רוצה לדעת את כל הדברים האלה. לא חייבים לסגור את הספר כשיש פעמון. מאיפה אתה יודע את זה? מפרשת השבוע. התורה מספרת לנו שזה היה שלילי, הביאו לכאן פרשה נוספת. למה? למה אתה בורח? מהתורה לא בורחים. מאזינים יקרים, מהתורה לא בורחים, להפך, רודפים אחרי התורה. אני רוצה לתת לכם הצעה קטנטנה, תרדפו אחרי התורה, באמת. תקשיבו טוב, אני כתבתי סדרה של ספרים בעברית קלה, הבנתם את הדרשה, תבינו את הספרים. אני עושה מבצע ברבע מחיר. ספר של שוטנשטיין בעובי שלי עולה 110 שקל, אני מוכר ב-15 שקלים, 10% מהמחירה האמיתי שלו. 11 ספרים, סט של 22 ספרים עולה 900 שקל עם המשלוח, אני מוכר חצי סט ב-300 שקל. אם צחן ביניכם, תבקשו את החצי השני, תשלמו תבין ותקלין, כי אין מתנות בחינם. חצי שט ב-300 שקל כולל משלוח עד הבית שלך, שני צ'קים, 150 שקל ועוד 150 שקל, לפקודת הרב חנוך גבהרד, ג' ב' ה' ר' ד'. שני צ'קים, 150 שקל, תשימו במעטפה, למוטב בלבד, לכבוד הרב חנוך גבהרד. בלי הרב, לא צריך, אני חנוך, אני לא הרב. רחוב משך, ממשין חף סופית, משך חוכמה, 35, מודיעין אילית, תוסיפו גם מיקוד 7-19-19, אני בטוח, בטוח, בטוח שמי שיעשה את זה, יודע לי, יברך אותי, וואו, יגיד שזה נורא יפה. אז אם כן, מאזינים יקרים, יש לכם כאן, משבת הבאה, אחרי שזה יגיע לכם, תוך יומיים שלושה זה מגיע, משבת הבאה, יש לכם... איזה שבתת, עונג שבת, זה יעלה לכם אבל כסף, איזה כסף זה יעלה? לכבוד שבת קודש כזו צריך לקנות עוד גרעינים, עוד בוטנים, עוד שתייה, עוד פיצוחים, שיהיה לכולנו, 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 שבת שלום ומבורכת, לא נברח מהר סיני, נרדוף אחרי הר סיני, נרדפה את השם, נדעת, נרדפה את השם, לכולנו שיהיה שבת שלום ומבורכת, שבת שלום.